אנחנו עדיין בענייני מלחמות וכולי. אנחנו ננסה ללמוד בעזרת השם על בת יפתח. אבל כדי ללמוד על בת יפתח צריך ללמוד על אבא שלה, נכון? כי היא הבת שלו. אז אנחנו נפתח את התנ"ך בעזרת השם בספר שופטים פרק י' פסוק ו', בסדר? יש לכם שופטים פרק י' פסוק ו', ואנחנו רוצות להיכנס אל תוך המציאות המורכבת שעם ישראל נמצא בה, ולאט לאט לצעוד עם הפסוקים, ונשאל גם שאלות, ומתוך השאלות נשתדל בעזרת השם גם להגיע לתשובות. נתחיל בפסוקים שמתארים את המצב של עם ישראל. בסדר? אני אומרת שוב, אני בשופטים פרק י' פסוק ו'. יש לנו? פרק י' פסוק ו'. יש פה תנ"ך. לי אין דפים. איפה הדפים שנותרו? פה צריך. בנות, על איזשהו שולחן כלשהו נותרו דפים? אני לא צריכה. שירל צריכה. טוב, בסדר. אנחנו מתחילות. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים ואת האשתרות ואת אלוהי ארם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את השם ולא עבדו. איזה תחושה נותן לכם הפסוק הזה? יופי, יופי, עוד עבודה זרה, יופי, עוד. מה את אומרת? לא מוצאים חן בעינייך, אה? מתנהגים לא יפה. טוב, אז אנחנו רוצות לשאול, בסדר? למה חשוב לנביא? בסדר, אנחנו מתחילות בשאלות, אתם רושמות את השאלות? שנדע אם ענינו תשובות. למה חשוב לנביא לכתוב לפרטי פרטים את כל סוגי העבודה זרה שעם ישראל עובד? יש תחושה של איזה אנרגיה מטורפת של עבודה זרה, וכמו שאמרה רוני, לא רק כתוב את כל 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 מה שהם עבדו עבודה זרה, כתוב גם שהם עזבו את השם. הם גם עובדים המון 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 עבודה זרה, וגם הם עוזבים את השם. אתם יודעות שהרבה פעמים עבודה זרה זה היה מעורבב עם עבודת השם, נכון? דיברנו על זה שבסוף עבודה זרה התחילה בגלל שרצו לעבוד את השם. אז פה גם עובדים מיליון סוגים של עבודה זרה. יש איזה כזה פלורליזם בלתי נגמר, כל סוגי העבודה זרה אפשריים, וגם אין מקום לריבונו של עולם. בסדר? זה תחילת הסיפור, וכמו שאמרה שיראל, זה די עצוב, תחילת הסיפור הזה. טוב, אני ממשיכה. ואיחר אף השם בישראל, וימכרם ביד פלישתים וביד בני עמון, וירעצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא, 18 שנה, את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן בארץ האמורי אשר בגלעד. אז קודם כל ריבונו של עולם מגיב, כן, להתנהגות שלנו. ומה קורה לעם ישראל כשהגויים פוגעים בנו? כתוב וירעצו וירוצצו, כביכול מואחים אותנו, בסדר? הגויים מאוד 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 פוגעים בנו, כביכול הם מואחים אותנו לגמרי. כמה זמן? כמה זמן הם פוגעים בנו? 18 שנה. מה אנחנו עושים בעקבות הפגיעה הזאת? מה כתוב בנביא? מה אנחנו עושים? כלום. מה בדרך כלל קורה בספר שופטים? כשאנחנו חוטפים מכה, מה אנחנו עושים? צועקים אל השם, צועקים אל השם שיושיע אותנו. שום דבר. 18 שנה מועכים אותנו, יורים טילים, עושים הפסקה. יורים עוד פעם טילים, עושים הפסקה. יורים עוד פעם, יש צבע אדום באשקלון, יש צבע אדום בעוטף עזה, יש צבע אדום בסדרות. אף אחד לא צועק, שום דבר. מה דיברנו אתמול? מעדיפים לחשוב שיש שקט, בסדר? 18 שנה. זה דומה לסיפור שלנו, מעניין. גם אנחנו כבר 18 וחצי שנה ככה. בואו נראה מה קורה בהמשך הסיפור. ויעברו בני עמון את הירדן, כל המלחמה הזאת, סליחה שלא אמרתי, הייתה בעבר הירדן המזרחי, בסדר? אתם איתי? כל המלחמה של בני עמון בנו הייתה בעבר הירדן המזרחי, כל הרקטות וכל הטילים וכל הצבע האדום, הכל היה שם. אחרי 18 שנה, בני עמון חוצים את הירדן ומגיעים לאן? לעבר הירדן המערבי. בואו נראה מה קורה. ויעברו בני עמון את הירדן להילחם גם ביהודה ובבנימין ובבית אפרים, ותצר לישראל מאוד. נכון צופיה? פתאום מתחילים לשלוח טילים לאן? לאן? לתל אביב. זה כבר לא רק בעוטף, זה כבר לא רק בסדרות, זה כבר לא רק ביישובים שקרובים לעזה. פתאום הרקטות מתחילות להגיע למרכז הארץ. כשזה מגיע למרכז הארץ, אז פתאום מרגישים, זה לא יכול להיות. שבתל אביב הביאו טילים? לא, זה כבר הגזמה. ואז מה עושים עם ישראל? ויזעקו בעיני ישראל אל השם לאמור, חטאנו לך, וכי עזבנו את אלוהינו, ונעבוד את הבעלים. רק כשהפגיעה נכנסת למרכז הארץ, עם ישראל נזכרים שבעצם כבר מה? כבר 18 שנה יש לנו צרות, כן? כבר 18 שנה, אבל אז היינו. הסתדרנו, זה היה רק בגבול, רק בקצוות. עכשיו כשזה בלב ליבה של מדינת ישראל, אז אנחנו לא מסכימים. מה אומר להם ריבונו של עולם? תקשיבו טוב. ויאמר השם אל בני ישראל, הלא ממצרים ומן האמורי ומן בני עמון ומן פלישתים וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם ותצעקו אליי והושיע אתכם מידם. זה מה שקרה פעם. אבל מה עכשיו? ואתם עזבתם אותי. ותעבדו אלוהים אחרים. לכן לא אוסיף להושיע אתכם. לכו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בם. הם היושיעו לכם בעת צרתכם. מפתיע. שוב. בדרך כלל בספר שופטים מה קורה כשבני ישראל זועקים אל השם? מה קורה בדרך כלל? ריבונו של עולם שולח מושיע. בסיפור שלנו אומר להם ריבונו של עולם, סליחה, יש לכם כל כך הרבה סוגים של עבודה זרה? בבקשה, אתם מוזמנים לפנות אליהם, לבקש מהם שיושיעו אתכם. קדימה. זו תגובה מפתיעה. בסדר? בואו נראה מה קורה כתוצאה ממה שריבונו של עולם אומר להם. ויאמרו בעיני ישראל אל השם חטאנו, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, אך הצילנו נא היום הזה. ויסירו את אלוהי הנחר מקרבם, ויעבדו את השם, ותקצר נפשו בעמל ישראל. מה קורה? עם ישראל אומר לריבונו של עולם, מה שאתה רוצה תעשה, רק תציל אותנו, אין לנו כוח, אנחנו לא יכולים, אנחנו נחנקים. אי אפשר שיפלו טילים בתל אביב, מה יהיה על כל הקניונים? נכון? על כל מרכזי ה... איך קוראים לזה? התרבות. נכון? מה? אי אפשר שבתל אביב יהיו טילים. זה מוגזם. אנחנו נעשה מה שתגיד, העיקר, 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 תציל אותנו.
זה לא קיים מוצדקת.
מה?
זה לא קיים מוצדקת.
תשאירי את השאלה, בואו נראה מה כתוב, מה התגובה האלוקית, מה זה? ותקצר נפשו בעמל ישראל. מה זה נשמע לכם? מה זה, מה זה ותקצר נפשו בעמל ישראל? מה פירוש המילים? מה את אומרת? כן, משהו פה ריבונו של עולם לא מקבל, משהו פה ריבונו של עולם רואה שזה לא באמת, פשוט נורא נורא קשה, נכון? כבר אי אפשר לסבול. בוא נראה מה אומרים הפרשנים, בסדר? אני במקור השלישי, בסדר? יש לנו דף. אומר רש"י, מה פירוש המילים ותקצר נפשו? מה, לריבונו של עולם יש נפש? מה זה ותקצר נפשו? מה זה? זה נשמע שיש לו איזה קוצר נשימה, נכון? לריבונו של עולם נושם? ריבונו של עולם יש נפש? בוא נראה מה אומר רש"י. כביכול לא היה רחבת מקום לסבול ולכנס שם צרה שהיו לו בעמל ישראל. עמל זה אבון. כאילו הנביא אומר, בסדר, זה כאילו. רש"י אומר כביכול. זה רק כדי שאנחנו נבין. כביכול ריבונו של עולם לא יכול יותר לנשום בגללנו. זהו, נגמר לו האוויר. הפעם עברנו את כל הגבולות. אין עם מי לדבר. גם כשהם אומרים, בבקשה, 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 הם לא באמת מתכוונים. פשוט כבר אין להם כוח לצרות. הם לא באמת רוצים לעזוב את העבודה זרה. אין להם ברירה. אז קודם כל אומר רש"י, כביכול אין לריבונו של עולם יותר אוויר בגללנו. אומר הרלב"ג, והנה קצר רצון השם יתברך מהושיע אותם תשועה שלמה, כמו העניין בתשועות הקודמות בסיבת עמל ישראל. אמרו זה על דרך דיברה תורה כלשון בני אדם. מכירות את הביטוי דיברה תורה כלשון בני אדם? התורה לא יכולה להגיד לנו מה התגובה האלוקית, כי אנחנו לא אלוקיים. אז התורה מדברת בשפה שלנו. אל תדאגו, לריבונו של עולם אין אוויר, ולא היה לו קוצר נשימה, הכל בסדר. אבל איך התורה, איך הנביא יסביר לנו שעברנו את כל הגבולות? אז כתוב, ותקצר נפשו בעמל ישראל. אומר הרלב"ג, שהם כאילו סבבו להשם יתברך עמל ויגיעות להצילם, ולשוב להצילם פעמים רבות, מצד היותם שונים במרים ככלב שב על קיאו. וכאילו הילאו הוא על זה, כן, כמו כלב שעוד פעם מקיא ועוד פעם מקיא ועוד פעם מקיא ועוד פעם מקיא, די, זה אנחנו, כן, כביכול עם ישראל מבקש, אבל לא באמת, כאילו הם אומרים נהיה בסדר ועוד פעם לא בסדר, נהיה בסדר ועוד פעם לא בסדר, די, מספיק. זה דבר אחד שאומר הרלב"ג, והדבר השני הוא אומר, או עניין עמל מעניין שקר וחזב, כי עמל ואבן, כמו עמל ואבן, וירצה בזה, כי בסיבת השקר והכזב שבחר בו ישראל והוא עובדם אלוהים אחרים, קצר רצון השם יתברך מושיע אותם תשועה שלמה, כמו העניין בתשועות הקודמות. אז אומרים לנו הפרשנים שהסיפור שלנו הזה הוא יותר מורכב מהסיפורים הקודמים, וזה שהיינו כל כך כל כך שקועים, כל אחד בעבודה זרה שלו, נכון? האמת שלך זה איך שאתה מרגיש, נכון? אף אחד לא יכול להגיד לך שהאל שלך הוא לא אל, נכון? זה שלך. תראות את זה? אין אמת אחת שיכולה להיות שייכת לכולם. לך יש אמת, ואבוי למי שיגיד שהאמת שלך היא שקר. נכניס אותו לכלא. וגם לשכן שלך יש אמת, וזאת אמת אחרת. קוראים לזה פלורליזם. קוראים לזה פוסט מודרנה, קוראים לזה אתה תחיה את עצמך. אז כל אחד חי את עצמו, וכשהם מנסים לעשות את עצמם כאילו הם חוזרים בתשובה, זה ברור שהם לא חוזרים בתשובה, זה ברור שהם נשארים בתפיסה שלהם איפה שהם היו גם קודם, אבל הם מרגישים שאם הם לא יעשו את עצמם אז לא יהיה כלום. אז ריבונו של עולם קשה לו לנשום. לא באמת, זוכרות שלא באמת? כן. שזה שקר, אנחנו חיים בשקר, אנחנו עושים את עצמנו, אנחנו לא שם באמת. הריבונו של עולם יודע שאנחנו לא שם באמת. טוב. ואז מגיע העונש על זה שאנחנו כל כך, כל כך, כל כך מלאי עבודה זרה. ויצעקו בני עמון, ויחנו בגלעד, ויאספו בני ישראל, ויחנו במצפה, ויאמרו העם שרי גלעד איש אל רעהו, מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון, יהיה לראש לכל יושבי גלעד. מתאספים עם ישראל למלחמה. ומה בעצם הם מרגישים? שמה? למה הם לא יכולים להילחם? אבל חוץ מהשם, אין מישהו שיוביל אותם. יש להם מישהו יסבר למה אין מישהו שיוביל אותם? כי כל אחד עושה מה שבא לו. כל אחד נמצא בבית שלו, עם הרכב שלו, הגינה שלו, הכיפים שלו. טוב, אני לא רוצה... מה? כי עכשיו הם עומדים מול צבא ענק, ומסתכלים על הצבא הענק הזה והם אומרים, מה אנחנו אמורים לעשות? איך בדיוק אנחנו אמורים לנצח? כל אחד מאיתנו ישב בשקט, התעסק בעניינים שלו, נכון? אמרו במודיעין שהכל טוב, שלא צריך לצאת למילואים. למה לא צריך לצאת למילואים? כי אין אויבים, נכון? לא צריך לצאת למילואים. לא צריך להתאמן יותר מדי כי עוד שנייה יש שלום, נכון? דיברנו על זה גם קצת אתמול משום מה, נראה לי, נכון? הכל טוב. כשהם עומדים מול האויב, הם מבינים שמשהו מאוד משמעותי חסר להם. אין בן אדם שיכול להוביל את הצבא הזה. אי אפשר. כשאין מלחמה, אתה יכול לדמיין שתתגבר על כל האויבים שלך. אבל כשאתה עומד מול האויב, ואתה רואה איזה אויב גדול ועוצמתי, ובני עמון צועקים, אתם יודעים למה הם צועקים? צועקים כדי להפחיד אותנו, נכון? הם שולחים סרטונים, כל הדברים שהם הצליחו לפגוע בנו, הם מפזרים את זה ברשת, הם אומרים חכו חכו, זו רק ההתחלה. אנחנו עומדים שם, אנחנו אומרים, רגע, איך נצליח להילחם? אין מישהו שעומד בראשנו. טוב? זה מין ערבוביה כזה. בסדר? אנחנו מעורבבים בתוך העבודה זרה ובתוך ההבנה שאנחנו כנראה צריכים איכשהו להשתחרר מזה.
הם עומדים כי הם מאמינים בזה?
כי... הם מאוד 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 שם. גם אם זה יצר וגם אם מאמינים בזה, זה לא משנה. הם שם. זה עם ישראל. מה שהקראנו בפסוק הראשון, זה עם ישראל. אתה תהיה מי שאתה. אתה
תהיה...
יכול להיות שהם ניסו, אני לא יודע, אבל זה לא עוזר. עבודה זרה זה כוח חזק, 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 חזק. ולצאת מעצמי זה גם קשה מאוד, 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 מאוד. בעיקר שזה ככה, זה הרוח. הרוח זה תהיה מי שאתה. תעשה לעצמך מה שאתה רוצה. תרגיש את מי שאתה. ואף אחד בעולם לא יגיד לך מה לעשות. בסדר? עכשיו אנחנו נמצאים. טוב. עכשיו הנביא חוזר אחורה, בסדר? כדי למצוא מפקד, מישהו, כן? מחפשים איש, ויאמרו איש אל רעהו, רואות? כתוב ויאמרו איש אל רעהו, ומחפשים איש. אנחנו יוצאים לחיפושים אחרי האיש, אבל יש הקדמה שכביכול התרחשה לפני כן. בסדר? פרק י' מתחיל בדברים שהתרחשו לפני כן. זה ספר שופטים. תסתכלי בבא בתרא. אני אגיד לך אחרי השיעור איפה להסתכל, שיעורי בית. את מסתכלת בגמרא ואת כותבת לנו על דף יפה. את לא חייבת את לכתוב. את מוצאת מישהי שכותבת יפה. והיא כותבת לפי מה שכתוב בגמרא, כל ספרי התנ"ך, מי כתב אותם? כסדרם. זה שיעורי בית חשובים. את יכולה לתלות את זה פה, על הקיר. את יכולה לתלות את זה על הדלת, אבל אני רוצה שזה יהיה בבית המדרש. את יכולה לתלות איפה שאת רוצה. טוב? יופי. טוב. אז בואו נראה מה קורה. ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה, ויולד גלעד את יפתח. ותלת אשת גלעד לא בנים, ויגדלו בני האישה, ויגרשו את יפתח, ויאמרו לו, לא תנחל בבית אבינו, כי בן אישה אחרת אתה. ויברח יפתח מפני אחיו, וישב בארץ טוב, והתלקטו על יפתח אנשים ריקים, ויצאו עמו. בסדר? זה תחילת הסיפור באמת. טוב? מה כתוב בסיפור? קודם כל בואו נסתכל בדף שלנו. תסתכלו במקור 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. שופטים פרק י' פסוק א'. בבקשה, כשאתם מכינות דפים, דפי מקורות, אל תכינו אותם כמוני, סבבה? אל תעשו אחד, תעשו את הראשון ראשון, את השני שני, את השלישי שלישי. לא ללמוד ממני להכין דפים. אני גרועה בזה. ותמספרו את המקורות. אומר הרד"ק בלשון הארמית, ואני מבקשת שתכתבו את זה בעברית. כתוב על יפתח הגלעדי שאימא שלו הייתה אישה מופקרת. אומר לנו הרד"ק בשם התוספתא, בסדר? תוספתא זה מדרש. אומר לנו הרד"ק, כך תכתבי בעברית, בסדר? זה היה מנהג קדום בישראל. רושמת? כתוב פה, דה היא נימוס אהבת בישראל. זה היה מנהג קדום בישראל. כדי שלא תעבור נחלה משבט לשבט, כדי שלא תעבור נחלה משבט לשבט, לא יכול היה אדם לשאת אישה שלא משבטו. טוב? היה מנהג קדום בישראל, לא רצו שאנשים מהשבט שלהם יעברו לשבט אחר, אז כל אדם היה נושא אישה, לא, כל אדם היה נושא אישה רק מהשבט שלו, לא היו נותנים לשאת נשים משבט אחר. כשהייתה אישה אוהבת איש משבט אחר, הייתה יוצאת מבית אביה בלא נחלה. לא היו נותנים לה נחלה. אם אישה הייתה מחליטה להתחתן עם איש אחר משבט אחר, לא היו נותנים לה נחלה. לא יודעת, לא ניכנס לזה. אני רוצה להגיע למשפט הבא, דקה, דקה, דקה. והיו אנשים קוראים לה זונה, שאוהבת גבר משבט זר. וכך היה לאם יפתח. אמו של יפתח בכלל לא הייתה מופקרת, ממש לא. האבון שלה היה זה שהיא הייתה משבט אחר. וכשהתנך רוצה ללמד אותנו שוב איפה אנחנו נמצאים, תכף נברר מה זה מלמד אותנו על עצמנו, בסדר? אז ככה קראו לאישה הזאת, רצו להגיד שכאילו האישה הזאת בוגדת בשבט שלה, בזה שהתחתנה עם איש משבט אחר.
למה היה את המנהג הזה?
כי הם רצו שהכל יישאר אצלם.
זה בגלל שכאילו הם לא היו סבבה, זה לא
בגלל
זה?
לא, זה לא אמור להיות ככה.
זה כאילו
לא. היה שלב, היה על בנות צלופחד, אמרו, כשהיה במדבר שבנות צלופחד, אבא שלהם נפטר והם היו רק בנות, אז אמרו להם, תתחתנו עם גברים מהשבט שלכם, כי לא היה בנים לאבא שלהם, נכון? כן. בסדר? אז עם בנות צלופחד באמת אמרו להם, באמת זה לא שייך שלא יהיה לאבא שלכם נחלה בארץ, אז תתחתנו עם בני דודים וכזה, בסדר? עכשיו תקשיבו מה קורה. לגלעד יש עוד אישה, כן, שקוראים לה אשת גלעד, כנראה היא הייתה מהשבט הנכון, כן? ויש לה בנים, ומה עושים הבנים האלה כשהם גדלים? מה הם עושים? מה הם אומרים ליפתח? חמוד, אתה לא יכול להישאר פה. אתה לא נולדת מהאימא הנכונה. אתה מתבקש ללכת. עכשיו אתם זוכרות שאמרנו שאנחנו פלורליסטים, נכון? וכל אחד יש לו את האמת שלו, ואתה לא תגיד לי מה לעשות. אבל לפעמים בפלורליזם יש דברים שמה?
שהפלורליזם לא מסכים לקבל. מכירות את זה? שמעתם על זה פעם?
אני הכל מקבל חוץ מי. לא מקובל עלינו שאתה תישאר איתנו. מבחינתנו, אמא שלך, זה חמור מאוד מה שהיא עשתה, ואתה מתבקש ללכת.
אבל הם גם הילדים שלו?
לא, הם הילדים של אבא שלו, הם אחים שלו מאבא. אמא שלהם היא מאותו שבט, הכל טוב, הם בסדר. בסדר? הם לפי המנהג הקדום הזה. מה עושה גלעד? הם אומרים, מה עושה יפתח? לא תנחל בבית אבינו כי בן אישה אחרת אתה, שלום. מה יפתח צריך לעשות? הוא בורח. בסדר? כתוב, היברח יפתח, זה לא נחמד. קיצר, זה לא היה כל כך בנימוס.
הוא
גיבור חיל. בטח שהוא גיבור חיל, הוא גיבור חיל, אבל אחים שלו לא מסכימים שהוא יהיה בבית של אבא שלו, מה הוא יעשה? הוא יהרוג אותה, מה?
לא, שלא ישים עליהם.
כנראה שאי אפשר היה לו לשים עליהם. ותשמרי את השאלה הזאת, בסדר? תשמרי אותה. למה הוא לא היה יכול לשים עליהם פס? אז יפתח בורח, בסדר? הוא חייב לברוח. הוא יושב בארץ אחרת, ומתחילים להתקבץ אליו אנשים שהנביא קורא להם אנשים ריקים. אנחנו עוד לא נסביר מה זה אנשים ריקים, אנחנו רק נקריא במקור העשירי, תסתכלו בבקשה. אמר לרבא בר מרי, מה זה שאומרים אנשים, זה עוד פעם הכל בארמית, מחילה. אתם רואות שכתוב מטייל ואז ילדיק לבישה, רואות? אז אומר רבא לרבא בר מרי, מה זה שאומרים אנשים, הולך לו הדקל העגום, דיק לבישה זה דקל עגום, להיות שתו ליד עצי סרק. אתם יודעות שלעצי סרק אין פירות. לפעמים אומרים האנשים שדקל שהוא גודל לא טוב, הוא גדל ליד עצי סרק. אומר לו רבא בר מרי, דבר זה שנוי בנביאים, דכתיב, והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים והיו עמו. אנחנו עוד לא מסבירות מה זה אנשים ריקים, אבל אומרים חז"ל, האנשים שהתקבצו ליפתח הם מתאימים ליפתח. מה עושים ביחד יפתח והאנשים הריקים? מה כתוב? מה כתוב בפסוק? מה הם עושים? ויצאו עמו. מה זה ויצאו עמו? לאן הם יוצאים לפי דעתכם? כן. אז בואו נגלה דברים שלא כתובים. יש שם רווח. אתם רואות שיש שם רווח? מה עושים יפתח והאנשים הריקים? הם יוצאים כל פעם לקרבות. קרבות נגד מי? נגד בני עמון. למה הם יוצאים לקרבות נגד בני עמון? כי בני עמון מציקים לנו. חבל על הזמן. אבל זה רק יפתח ובני עמון. זה רק שלהם. הם חבורה של לוחמים. וחבורת הלוחמים הזאת נלחמת מדי פעם בבני עמון. כן? עם בני עמון שלחו איזה טיל לתל אביב, הם יוצאים אחר כך ופוגעים בהם. שלחו טיל לגבעת שמואל. רציתי להגיד פתח תקווה. הם יוצאים ונלחמים, בסדר? זה מה שיפתח והאנשים האלה עושים. טוב? זה סיפור לפני מה? לפני שהתחיל הסיפור שלנו. עכשיו בואו נראה מה קורה. והיא מימים ימימה, וילחמו בני ישראל, בני עמון עם ישראל. והיא כאשר נלחמו בני עמון עם ישראל, וילכו זקני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב. למה הם הולכים לקחת את יפתח פתאום? למה? כי הוא גיבור חיל. מאיפה הם יודעים שהוא גיבור חיל? הם ביחד איתו, הם גדלו איתו בגלעד, הם מכירים אותו, נכון? כתוב ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל. הולכים זקני גלעד והם אומרים ליפתח, לך והיית לנו לקצין ונלחמה בבני עמון. אומרים זקני גלעד ליפתח, אנחנו מחפשים מפקד, אנחנו מחפשים קצין,
יש לנו אויב שאין לנו מושג איך אנחנו אמורים להתגבר עליו. אתה מוכן להיות המפקד שלנו? אתה מוכן להיות הקצין שלנו? מה אומר להם יפתח? ויאמר יפתח לזקני גלעד, הלא אתם סניתם אותי ותגרשוני מבית אבי, ומדוע באתם אליי אתה כאשר צר לכם? מי גירש אותו מבית אביו? מי גירש אותו מבית אביו? אחים שלו. מה הוא אומר לזקני גלעד? אתם זרקתם אותי. למה אומר את זה לזקני גלעד? אולי הם לא אמרו כלום. אחריות, כן? שמה? כן, כן, קופין ללוויה. אומרים לו, תקשיבו לתשובה של זקני גלעד, ובואו ננסה להבין. ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, לכן אתה שבנו אליך, והלכת עמנו, ונלחמת בבני עמון, והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. מה זה לכן אתה שבנו אליך? נכון, הוא אומר, אתם סניתם אותי, ותגרשוני מבית אבי. למה אתם קוראים לי? אומרים לו, בגלל זה, בגלל שגירשנו אותך אז, בגלל זה אנחנו באים עכשיו לבקש ממך. מה את אומרת? אבל הם אומרים משהו יותר עמוק, בסדר? אזור, כן, כן. אומר יפתח לזקני גלעד, אתם, אחים שלי גירשו אותי, אני יודע, אבל גם אתם גירשתם אותי. אתם בעצמכם גירשתם אותי. הם לא גירשו במילים, נכון? כמו שאמרתם, הם לא אמרו לאחים שלי יפתח, תגידו, אתם לא מתביישים? מה, אתם מגרשים את אח שלכם? לאן הוא אמור ללכת? זה הבית שלו, זה אבא שלו. אף אחד לא אמר כלום מהזקנים. סימן של הזקנים הייתה סיבה שבגללה הם הסכימו לגרש את יפתח. ומאותה סיבה שהם הסכימו לגרש אותו אז, הם מבקשים עכשיו שיבוא להיות מפקד. איזו סיבה יכולה הייתה לזקנים להיות? עוד לפני אנשים ריקים, בסדר? יש לזקני גלעד מחלוקת עם יפתח. הם חושבים שצריך מה לעשות? לשבת בשקט. אמרנו, קצת רקטות פה, קצת רקטות שם, קצת צבע אדום פה, קצת צבע אדום שם. הוא כל הזמן הולך עם שלטים, חייבים לצאת לקרב, צריך לשטח את עזה, חייבים לגמור את הסיפור הזה. וכולם אומרים, שטח את עזה, מה אתה השתגעת? מה, אין לך רחמים על איך קוראים להם? חפים מפשע? בלתי מעורבים? מה, אתה לא יודע שאם אנחנו נתחיל את המלחמה, יכולות לצאת לנו מזה המון 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 בעיות? זקני גלעד רוצים שנמשיך לשבת בשקט. זקני גלעד לא רוצים שנסתבך עם החמאס. זקני גלעד לא רוצה שנתחיל לעשות מלחמה. בוא נעשה, איך קוראים לזה? מבצע? סבב. אי אפשר לעשות מלחמה. מלחמה זה מסוכן. אנחנו נפגע בחפים מפשע ואז כל העולם יהיה עלינו. מה פתאום לשטח את עזה? זה אכזריות, נכון? זה אכזריות. ויפתח הוא גיבור חיל והוא כל הזמן אומר, אין מצב, חייבים להילחם, חייבים לצאת לקרב. האויב הזה בינתיים מבשל איזה משהו קשה ונוראי, אנחנו לא נלחם, אוי ואבוי לנו. אומרים זקני גלעד ליפתח, לכן, מאותה סיבה שאז חלקנו עליך, לא גירשנו אותך, חלילה, לא גירשנו אותך, אבל הסכמנו לזה שגירשו אותך, וככה נהיה לנו שקט במקום, מאותה סיבה אנחנו עכשיו קוראים לך, כי אנחנו מבינים שמה? שאין מצב. חייבים להילחם. אי אפשר להשאיר. עכשיו זה כבר סכנת נפשות, עכשיו זה מרכז הארץ, אם יפגעו בתל אביב, אז מי יישאר? כולנו נהיה בים. אז אי אפשר לשתוק. כן, הם אומרים לו, לכן אתה, לכן. אם לא הייתה המילה לכן, אז אפשר היה לפרש את זה בכל מיני צורות. הוא אומר, מאותה סיבה, הוא אומר להם, למה גירשתם אותי? אז הוא אומר, מאותה סיבה שגירשנו אותך, אז חלקנו עליך, עכשיו אנחנו איתך. אנחנו מבינים שטעינו, בטח. נראה שכולנו. קשה. לא יודעת, לא כתוב עליו את זה. כן, כנראה שלא, וגם הוא באמת קצת יותר מתבונן בעין כללית על המציאות. לא, יכול להיות, יכול להיות שהם הבינו את זה בגלל שזה סכנת נפשות. חד משמעית, בוא נראה, נכון? מסכימה איתך. כרגע הם מבינים שהם טעו. המצוקה כל כך גדולה. הרי היו ביניהם חילוקי דעות, בסדר? הם רבו. הם יצאו מתפילת מנחה וערבית, וכולם אמרו שקט, שקט, שקט. קראו בפלאפונים שהיה איזה צבע אדום, ואמרו, בסדר, זה מי שגר בעוטף, זה מי ש... עזבו, זה. לא נורא, זה לא באמת, זה לא רציני. לא נתרגש מזה. והוא כל פעם יצא ואמר, מה פתאום? למה אתם נותנים לדם יהודי להישפך? למה לא אכפת לכם ממה שקורה? מה יהיה עם עם ישראל? שקט, שקט, אל דבר. נוח לנו ככה. אבל עכשיו, כשכולם מתאספים, שכל בני המון עברו לצד השני, מה יש להגיד? כמה זמן ייתנו לרקטות ליפול בתל אביב? יש בתל אביב דברים יותר מדי יקרים, מכדי שיסכימו שזה ייפול. וכשהם באים הם מבינים שהוא מי שיהיה. הם אומרים לו בהתחלה, אתה תהיה עלינו קצין. עכשיו הם אומרים לו, והיית לנו לראש. ראש זה הרבה יותר מקצין. קצין זה במלחמה. ראש זה, אנחנו מבינים שאולי כדאי שיהיה מישהו מעלינו, ולא שכל אחד פה יעוף לכיוון שבא לו ומתחשק לו והוא רוצה. בסדר? זה קצת התקדמות. ויאמר יפתח אל זקני גלעד, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון, ונתן השם אותם לפניי, אנוכי אהיה לכם לראש. אומר להם יפתח, אם כבר אתם רוצים להיכנס אל תוך המלחמה הזאת, אם אנחנו כבר אומרים יאללה הולכים על זה, אז אתם מוכנים לקבל שאני אהיה ראש, לא רק במלחמה, שאני אהיה ראש. צריך של האומה הזאת יהיה איזה אדם שיוביל אותה. אי אפשר שנחיה כמו פירורים. אי אפשר שכל אחד יעוף ברוח לאיזה כיוון שבא לו, וזהו. בוא נראה. ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, השם יהיה שומע בנותינו, אם לא כדברך כן נעשה, בסדר. וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם, לראש ולקצין. וידבר יפתח את כל דבריו לפני השם במצפה. אז מה קורה 18 שנה? 18 שנה עם ישראל בהכחשה. בהכחשה כפולה. דבר ראשון, הם לא יוצאים להילחם. חוטפים פה, חוטפים שם. כאב פה, כאב שם, לא נלחמים. דבר שני, הם לא חוזרים בתשובה. זוכרות 18 שנה, כל מה שהם סובלים, הם לא זועקים על השם. הם לא חוזרים בתשובה, הם כאילו מאחורי איזה חומה שהם לא מכירים לא בחטא שלהם, לא באבון שלהם, הם גם לא מכירים בעונש שלהם. כי אם הם היו מכירים בעונש, אז הם היו הרבה הרבה יותר פעמים זועקים לשם. מה הם אומרים? זה במקרה, זה לא קשור, זה לא בגללנו, זה עוד מעט ייגמר. הם בהכחשה גמורה, גם ביחס לחסרונות שלהם, וגם ביחס לזה שהם צריכים לתקן. אז היחס לאויב הוא גם היחס לריבונו של עולם, כמו שהם אומרים לעצמם. אין אויב, זה הכל מקרי, זה לא באמת. ככה הם גם אומרים, זה גם לא קשור למעשים שלנו, זה לא קשור לקשר שלנו לריבונו של עולם, זה כלום. וממשיכים לחיות את חייהם איך שבא להם. ואז הם לוקחים את יפתח,
כדי שילחם בבני עמון. אנחנו רוצות לברר מי זה בני עמון, כי אמרנו שכל אומה שאנחנו פוגשים אותה בספר שופטים, יש לה איזשהו תפקיד מול החיים שלנו. כדי להיפגש עם בני עמון, אנחנו מסתכלות בבקשה במקור החמישי. אני מקריאה את הפסוקים בזריזות, ואתם מכירות גם את הפסוקים. ויעלות מצוהר, וישב בהר ושתי בנותיו עמו, כי ירא לשבת בצוהר, וישב במערה ושתי בנותיו. תרח, אבי אברהם, ילד את אברהם, את נחור ואת הרן. וכשאברהם נכנס לכבשן האש ויצא בחיים, אז הרן, אח שלו, אמר, אם אברהם יצא בחיים, אני גם נכנס לכבשן האש. הוא נכנס לכבשן האש ולא יצא. מי הבן של הרן? לוט. וכשאברהם יוצא לחרן, לוט יוצא ביחד איתו. לוט מחליט לעזוב את ארצו, מלדתו, משפחתו, בית אביו, וללכת עם אברהם אבינו לארץ לא נודעת. יפה מאוד, בסדר? אחר כך הרועים של לוט והרועים של אברהם רבו, זוכרות? ואומר אברהם ללוט, עם השמאל וימינה, ועם הימין והשמאילה, ולוט בוחר בסדום. ואחרי מהפכת סדום והמורה, לוט נשאר עם שתי בנותיו במערה. שתי הבנות של לוט בטוחות, שמה קרה? שחרב העולם, חרב העולם כולו. לא נשארה עוד אנושות. ותאמר הבחירה אל הצעירה, אבינו זקן, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. לך נשקה את אבינו יין ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרה. ותשקנה את אביין יין בלילה הוא. ותבוא הבחירה ותשכב את אביה ולא ידע בשכבה ובקומה. והאם ממחרת ותאמר הבחירה אל הצעירה, אין שכבתי אמש את אבי, נשקנו יין גם הלילה ובואי שכבי עמו ונחיה מאבינו זרה. ותשקנה גם בלילה הוא את אביין יין ותקום הצעירה ותשכב עמו ולא ידע בשכבה ובקומה. ותארנה שתי בנות לוט מאביהן, ותלד הבחירה בן, ותקרא שמו מואב, הוא אבי מואב עד היום, והצעירה גם היא ילדה בן, ותקרא שמו בן עמי, הוא אבי בני עמון עד היום. אז מה קורה בסיפור? תראו, חז"ל אומרים שבעומק, בעומק, בעומק, בעומק של הרצון, באמת הבנות של לוט רצו להציל את העולם. בסדר? הזעזוע הגדול שהיה ממהפכת סדום והמורה באמת יצר אצלם רושם שכל העולם חרב. והם רוצות להציל את העולם ואין להם ברירה אלא לעבור, מבחינתם, כן? אלא לעבור על גילוי עריות. הבנות שלות כל כך מלאות בביטחון עצמי שהן לא מעלות על דעתן בכלל לברר האם זה נכון או לא. אולי, אולי לא כל העולם חרב, אולי. אולי נשארו בעולם אנשים, זה בכלל לא רלוונטי מבחינתם. יש להם איזה ביטחון מאוד 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 גדול, ביטחון עצמי מאוד 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 מופרז, גאווה מאוד 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 גדולה, ולכן בפשטות הם אומרות, אנחנו נעבור על גילוי עריות, ומאיתנו יצא כל העולם, מאיתנו תיוולד כל המציאות. עכשיו, לא רק שהן בטוחות בזה, כשהן עושות את המעשה, אחרי שביתו הבכורה יולדת בן, היא קוראת לבן על שם המעשה. לפחות תסתירי את זה, שהבן שלך נולד מגילוי עריות. הרי גילוי עריות זה איסור גם על אומות העולם. זה משהו לא כל כך אנושי לעשות את זה עם אבא. אבל היא כל כך בטוחה שהיא מצילה את העולם, היא כל כך בטוחה שהיא צודקת, היא כל כך בטוחה שזה היה הצעד הכי הכי הגיוני בחיים, שהיא קוראת לו מואב. היא מגלה שהילד הזה נולד מאבא שלה, מגילוי עריות שלה עם אבא שלה. ובאמת הכוח של מואב זה העיסוק בפרט, בהנאות של הפרט, בהעצמת הפרט, בכוח של הפרט, ומי שהפרט, כל יחיד בפני עצמו. מה זה בני אמון קורא את הבת הצעירה לבן שלה בן עמי. אומרים חז"ל בני אמון, אצלם האומה זה מעל הכל, הלאום זה מעל הכל, זה הדבר הכי 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 מקודש, הלאומיות של האדם. כן, אם נסתכל לשנייה, בסדר? תסתכלו לשנייה בדברים פרק י"ח פסוק י', בסדר? שתי דקות. רגע, בואו נחפש את דברים פרק י"ח. כתוב ככה, לא ימצא וחה מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשף. מה זה מעביר בנו וביתו באש? מולך, עבודת המולך. אז יש שתי דעות, יש דעות שהיו ממש מקריבים את בניהם ובנותיהם, ויש כאלה שאומרים שהם היו זורקים אותם בין שני לפידים בשביל המולך הזה, כן? גם בפרשת קדושים כתוב, רגע בוא נראה, פרשת קדושים זה פרק כף פסוק ב', בוא נראה אם אני צודקת, לרגע, בוא נראה מה כתוב שם. רגע, בוא נמצא את פרשת קדושים. פרשת קדושים. אומרת התורה, איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר ייתן מזרעו למולך, מות יומת עם הארץ ירגמו באבנים. בני עמון מבחינתם המלכות, הממלכתיות של האומה זה מעל הכל. גם העבודה זרה שלהם נקראת מולך מלשון מלכות. אז מותר בשביל המלכות, מה לעשות גם? להקריב את הבנים, את הילדים, אפילו את הדבר הכי 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 יקר שלך, הכי אהוב שלך, הכי פנימי ועמוק שלך, בשביל הלאומיות, בשביל הממלכתיות, בשביל האל הזה, אתה זה העבודה זרה שלהם. ונראה רק עוד מקור אחד אחרון. נדבר על זה, בסדר? תשמרי את השאלה הזאת לשיעור הבא, שאלה חשובה, בסדר? גם את צריכה לשאול, לשמור את זה שאלה שכבר שכחתי לשיעור הבא, אני לא זוכרת מה אמרת. לא, 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 עוד שאלה. זה שיעורי בית, יש לה גם שיעורי בית וגם שאלה. אני לא זוכרת, תזכרי, אני כבר לא, אני זקנה כבר. בואו נראה רק את המקור האחרון. ויקח את עטרת מלכה מעל ראשו ומשקלה כיכר זהב ואבן יקרה. רק אני רוצה לומר שבמקורות אחרים העבודה זרה של בני עמון נקראת מלקום, בסדר? או מולך או מלקום, בסדר? אז לא, זה, למה אני אומרת את זה? כי גם אם זה זה וגם אם זה זה, הממלכתיות זה הדבר הכי 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 עליון בחיים שלהם, ולכן גם קוראים להם בני עמי, כי הם חיים למען האומה, עד כדי כך שהעבודה זרה המשובחת שלהם זה שאתה זורק את ילדיך בין שני לפידי אש, או מקריב את ילדיך למולך, בסדר? זה בני עמון. איך זה קשור לסיפור שלנו? בעזרת השם נראה בפעם הבאה, בסדר?